שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן היום באולפן רוצים ללמוד לקחת את החיים שלנו למקום יותר טוב, חיים חדשים, חיים שבהם אנחנו מבינים את החיים שלנו יותר טוב, מרגישים מה נכון לעשות ופועלים באופן הכי טבעי, הכי טוב, שהכי זורם עם ההתפתחות שלנו כבני אדם. ואנחנו כאן היום, האוריינטציה בשיחה הזאת שלנו, היא לדמות מצב של קורס הורים. אני וניצה נייצג אתכם, ציבור ההורים. כל אחד מאיתנו או שהיה ילד והיו לו הורים, או שהיום הוא נמצא בזוגיות, או שיש לו היום ילדים, אולי אתם כבר סבא וסבתא, אבל יש דברים שתמיד צריכים לדעת, ואנחנו היום נרצה ללמוד כציבור ההורים, איך נכון ללמד את הילדים שלנו כבר ממש מגיל קטן ביותר, על ההתפתחות שלנו כבני אדם, כסחרים ונקבות, חינוך מיני וכל מה שקשור בעולם ומלואו, שבעצם יוצא מתוך ההתפתחות הטבעית שלנו, מתוך הטבע עצמו. נרצה לשפוך אור על הנושא הזה על מנת לדעת איך להתמודד איתו בצורה המיטבית. ניצה, בואי תפתחי את הדיון, בבקשה.
אז ככה, קודם כל כהורים, הנושא של חינוך מיני, חינוך למיניות, החל מהגיל הרך, הוא נושא ותחום שמאוד מאוד חסר. אני מרגישה איזשהו סוג של חוסר במידע, בעזרים, בספרים, בידע למעשה, איך להעביר נכון חינוך מיני לילדים החל מהגיל הרך. אפשר לומר שבתחום הזה, אפילו בבית הספר, מה שמלמדים את הילדים הבוגרים יותר, וגם מה שאנחנו למדנו, זה פחות או יותר דברים שקשורים בביולוגיה שהגוף עובר, בצד הפיזי שהגוף עובר, או במניעה, דרכי מניעה מהריונות בלתי רצויים או ממחלות. אבל מה זה באמת ההתקשרות הנכונה, היחס הנכון שצריך להיבנות, האינטימיות הנכונה שמובילה בסופו של דבר ליחסי מין? כל הנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד 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 חסר. עכשיו, אני כהורה, אני יודעת שכשנושא מסוים הוא חסר, אז נוצר מצב גם אצלי, של איזשהו מבוכה, של חוסר ידיעה אפילו איך לפנות, איך לדבר על זה, מה נכון לומר, מה לא נכון לומר. ואז הרבה פעמים, הרבה הורים פשוט נמנעים מלדבר על זה, והילד באופן טבעי זה הרי משהו שהוא איזשהו צורך שמתפתח בו, והוא מתחיל לחפש מידע. ואז הוא בדרך כלל נתון לכל מיני סוגים של אינפורמציות, ומידע שלא בטוח שהוא הנכון, בדרך כלל הוא לא הטוב והנכון. ולכן אני כן הייתי רוצה לקחת ככה לידיים שלנו כהורים, את הנושא של החינוך המיני, ולהתחיל לאט לאט לראות איך מסבירים אותו ומעבירים אותו בצורה נכונה שתתרום להתפתחות של הילד שלנו, החל מהגיל הצעיר מאוד, הגיל הרך.
יש לי שאלה.
כן.
איך יכול להיות שבמאה ה-21, אנחנו, שעברנו היסטוריה של עשרות אלפי שנים, פתאום חושבים שחסר לנו חינוך מיני לילדים, שאין דבר יותר טבעי. את יכולה להסביר?
זו שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת שכשלמדנו ככה לתוכנית, זו שאלה ששאלתי את עצמי הרבה. מה קרה פה? איך יכול להיות? ואז כשניסיתי לעשות איזושהי ככה סקירה היסטורית.
מה קרה עם אנושות?
איך יכול להיות? אז באמת ראיתי שהיו תפיסות של איזשהו טאבו בכל הנושא של מיניות. יש כל מיני תפיסות ותרבויות ודתות שבכלל לא מדברים על זה, או שבכלל זה איזשהו חטא, או כל מיני מיתוסים שקשורים בזה. ובאמת זה נשאר באיזשהו מקום חשוך. והיום באמת במערב, כשניסיתי לחפש ספרים בתחום הזה, גיליתי שרק בשנת 69, לא מזמן, בטווח גיל שלי, יצא הספר הראשון אמריקאי שקראו לו כל מה שרצית לדעת על סקס ולא העזת לשאול. זה היה פעם ראשונה שזה נפתח. אז באמת זה נכון, זאת אומרת, המידע הזה חסר, ובטח היחס הנכון הוא מאוד מאוד חסר, ולכן הייתי מאוד רוצה לשמוע ממך מהי הגישה הנכונה, הטבעית, ללמד את הילדים שלנו, אולי קודם כל, על ההבדלים בכלל בין המינים, ורק אחר כך איך לחבר ביניהם. אני באמת אפילו לא יודעת מאיפה לפנות לזה, מאיפה מתחילים.
גם את כבר, עם הניסיון החיים, עם זו שציית אימא, ועוד מעט סבתא, כן?
נכון.
ואז מה קורה?
אז זה מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, הרבה פעמים, בגלל שאתה לא יודע איך להתחיל עם זה, אז אתה או נמנע מלדבר על זה, או שמחכה שהילד ישאל משהו, ואז אתה משתדל לענות לו על זה, וגם לא בטוח.
אין לנו גישה, נכון. אין לנו בסיס לזה, פילוסופיה, נכון. אנחנו לא יודעים בכלל, גם כן כלפי עצמנו, איפה מין, איפה אהבה,
נכון.
איפה חלק הגברי, איפה חלק הנשי, איפה חלק משותף, איפה כאן הורים כלפי ילדים,
נכון.
ומאיזה גיל ועד איזה גיל, הכל זה צריך להיות נמשך, בקיצור כל, כל השטח הזה הוא עם סימן שאלה אחד גדול, וכאן אפשר להגיד שאף אחד, אף אחד לא בטוח.
נכון.
כי בכל מיני, בכל היתר הדברים יש לנו כאלו שהם מבינים מה לעשות, כאילו בטוחים בעצמם, וכאן אנחנו רואים אף אחד לא יודע וכולם נכשלים. מה שמעניין, כולם. זאת אומרת, גם בכל התרבויות, בכל העמים, אני מדבר על הזמן המודרני, שהוא מברר את הכל הבלגן ובעיה שיש לנו בכלל במין האנושי, המשבר הכללי, אז בזה, כאן, בזה דווקא המשבר הוא הכי בסיסי ועמוק. וזה מפני שזה יסוד של החיים שלנו. ואם אנחנו לא מבינים בזה, אז יוצא שאנחנו לא מבינים ולא יכולים לסדר בכלל כל החיים שלנו. זה כמו שבבית, במשפחה. אם אין איזה קשר, אם לא מתאימים זה אל זה, רגשית, מינית, בעל ואישה, שום דבר לא יעזור. כסף, תנאים, לא חשוב מה, שיהיו, לא חשוב איזה. לא, לא, זה לא יסתדרו ביניהם. זאת אומרת, העניין מין ואהבה הוא הבסיסי. האיזון ביניהם, הקשר ביניהם, המינון שביניהם, כל הדברים האלה הם מאוד חשובים. יש בזה הרבה הרגל, שגם כן שייך להסכמה חברתית, ללחץ סביבתי. כאן זה בעצם המקור, מקור של ומקור של החיים וכל היסוד של הקיום שלנו. ובעצם לזה אפשר להגיד שקשורה כל מגמת הפדגוגיקה שלנו, חינוך הילדים. סביב זה, הילד שמתחיל לנוק מאמא, הוא כבר מתחיל להבין שיש כאן אמא שהיא כזאת וכזאת, שממנה יצאתי וממנה אני יונק, ויש כאן אבא שהוא לא יודע בצד, כאילו משהו, יש לו איזשהו תפקיד, אבל יותר רחוק וכך וכך. הייתי אומר כך, שמה טוב היה בדורות הקדמוניות ממש, שהכל היה בצורה טבעית. כן? הבנים היו עד גיל שנתיים, שלוש, בצד הנשי, אחר כך עברו לצד הגברי, והיו עם גברים, כן? היו הולכים לאמא שם משהו, כן, שטיפלו בהם, אבל בעצם מאיזשהו גיל והלאה, ההורים היו, ההורים בכלל היו מחולקים לשני החלקים. נשים זה כאן, גברים זה כאן, בנות תמיד הם נשים, בנים יוצאים מחיק האמא ועוברים לחלק האבא, ושם נמצאים עם כל הגברים. ואז היה הכל בצורה טבעית. וכל היחסים בין גבר ואישה היו גם כן יחסית פתוחים, טבעיים. בוא נגיד, כאלו ש... אנשים לא היו גם כן כל כך מתייחסים לזה, ומייחסים לזה איזה חשיבות רבה. אני זוכר זמנים שהיו חיים באותו חדר, גם ההורים וגם זוג צעיר וגם הילדים שלהם, זאת אומרת נכדים, זאת אומרת סבא וסבתא וילדים שלהם ועוד אפילו דור, בחדר אחד. ולא היו חושבים שצריך להיות עוד חדר. כאילו היה נורמלי, מובן. זאת אומרת, עד כדי כך זה לא היה, לא יודע איך להגיד, גם זמן, גם תשומת לב למין, וליחסים האלה בינה לבינו, לא היו תופסים כל כך מקום. לא. קודם כל, זה בכלל לא היה כל כך מפותח, חוץ מהאליטות, ששם זה איכשהו היה משהו, אלא בכל השכבות האחרות זה היה די פשוט. קודם כל זה היה מוגבל, אנשים היו מתחתנים עם בני ממש מינם, מה שנקרא. זאת אומרת, לפי השכבות הסוציאליות, לפי אותו העיר, אותו הכפר, שכנות המתאימה, היו סוגרים יחסים האלה בין בחור ובחורה, ההורים שלהם ולא הם בעצמם, היו משלמים עבור אישה או משהו, ככה, זאת אומרת, דברים היו, זה היה קניין, בקיצור, ולא היו משייכים לזה איזשהו רגשות, והיו נותנים לבחורים ולבחורות לעשות מה שבא להם בהתקשרות ביניהם, ממש. זה היה עד לפני ממש 150 שנה, 200 מקסימום. הבעיה היא שאנחנו מתקדמים למאה ה-20, אנחנו מתחילים להתקדם לזה ולראות עד כמה שרגשות האלו בין גבר ואישה, הם הופכות להיות לדבר הבולט יותר. אנשים מתחילים לשים לב לזה, זאת אומרת, הם מתחילות להתפתח הרגשות האלה מתוך מין כנגד מין. קודם זה היה ככה, מעין מה לעשות, זה היו מתעסקים בזה רק האליטות, אנשים שלא היה להם מה לעשות כל כך בחיים. באמת כך, וכל האנשים הפשוטים הם היו חיים כדי להרוויח כסף. להביא ילדים, לקיים את הבית, והיה כך, הכל פשוט יותר. לא היו שמים לב לזה, היו מבינים שכך צריכים אנחנו לעשות, כך צריכים להתקדם ולהתקיים. והייתה פילוסופיה פשוטה מאוד לחיים. אני צריך אישה שמתאימה לי, שהיא בריאה, יכולה להביא ילדים, לקיים את הבית כמו שצריך, וזהו, איזה יופי כזה או יופי כזה, לא הייתה דרישה, לא היו סטנדרטים כאלו וכאלו, זהו, אם היא תוריד 20 קילו אז אני אתחתן איתה, ואם לא, לא, ההפך, הסתכלו על מישהי שיש לה פלוס 20 קילו ולא מינוס, היו, זאת אומרת, היה איזה מין מגמה שונה לגמרי, וכאן אנחנו נכנסנו לקראת המשבר הכללי, גם כן במשבר בדברים האלה, שדת קצרה, צרכים באמת גדולים, עמוקים, רחבים וכן הלאה, ופתאום קפץ עניין של מין, שהוא היסוד בעצם, הוא היסוד שלנו מצד אחד, מצד שני, הוא היה יסוד הטבעי, ונעשה דווקא מלאכותי, שאנחנו התחלנו עם האופנה ועם כל התרבות, היא התחילה להסתובב סביב זה. אני לא יודע, זה אנשים היו יותר מתעניינים בהטבע, בכל מיני דברים אחרים. היום זה בצורה נסתרת כביכול, המין נמצא בכל מקום. בכל מקום, מה שלא יהיה. זה ממש, איך אנחנו נבנה את הגזרה החדשה למכונית, אנחנו פה, אנחנו עושים את זה דרך גם כן גישה למין. תמונה, ציור, בית, ריתים, לא חשוב מה. הכל זה צריך להיות מה שנקרא סקסי. וטוב, זה התפתחות. אנחנו לא יכולים להגיד, זה נכון או לא נכון, מתאים לנו, לא מתאים, אני אוהב את זה או לא. אלה מגמה היא, מגמה, התפתחנו לזה. ואנחנו לכן צריכים לראות מה האיזון למה שאדם צריך לתת. כי אדם בעצם הוא נמצא בין כל הכוחות האלה שמפתחים אותו, מימין ומשמאל, והוא כף האמצעי ביניהם, צריך לקחת את כל הדברים האלה, כל הדחפים בידיים שלו, ולאזן אותם ולהביא אותם לאיזה השוואה נכונה, לסיכום הטוב, רציונלי, נכון, הגיוני, רגוע, על ידי זה הוא גודל, שלוקח לנכון כל כוחות הטבע. וכאן אנחנו באמת, הייתי אומר שנמצאים בפיגור של עשרות שנים לפחות, באמת, שבעיניי זה לא עשרות, זה אפילו כמה מאות שנה, אבל זה נגיד, 200 שנה. שאנחנו באמת לא שמנו לב לכל הדברים האלה, אלה, הלכנו אחרי התפתחות, פתאום קישרנו את המין לדמוקרטיה ולכל מיני תהליכים פוליטיים וסוציאליים, ולא נתנו לזה איזושהי הגדרה מדויקת, אלא מפני שעניין המין הוא כל כך בסיסי לטבע האדם, אז אנחנו כאילו קשרנו אותו לכל מיני מקומות ככה, שהסתרנו אותו בזה, תחת הסוציולוגיה ופסיכולוגיה ופדגוגיקה, ולא חשוב, בכל מקום ומקום, כאילו הוא נמצא, אבל הוא בעצמו לא קיים. ורק ובחינוך בטוח, ובתרבות איכשהו זה רק בצורה חיצונה, ואיפשהו כן נמצא, אז הוא נמצא בכלי תקשורת, ודאי קולנוע, טלוויזיה ואינטרנט, איפשהו שם בספרות, וזהו, בכל היתר הדברים אנחנו משתמשים בו בצורה נסתרת. ובהתאם לזה אנחנו גם כן רוצים לתת לו להופיע במערכת החינוכית רק בצורה מוגבלת מאוד. שכמו שאמרת, שזה או כלפי מחלות מין, כן, עיוותים למיניהם, ורעיונות בלתי ככה, רצויות. אבל לגמרי, לגמרי זה לא שייך לעניין המין עצמו. כי אנחנו לא פועלים כמו חיות, שאצלנו מין הולך לפי ההורמונים בלבד. אם היה לפי ההורמונים, אז הייתי לפי הריח או לפי משהו מזהה מהמתאימה, והייתי איתה מזדבק, ובזה גומר את הכל העניין של מין. וגם כן אותו דבר מצד האישה כלפי גבר. כן, איך שהם, אצל חיות יש להם מעבדה שלמה בפה ובאף, ולפי זה הם מסתדרות, הם לא צריכות שטחנים ואיזה תהליך שלם, אלה מספיק להם כמו שהם לא אוכלות דבר שלא ראוי להם, ככה הם לא התקשרו למישהו שלא ראוי להם במין להמשך הדור. אצלם זה מין, זה המשך הדור. לכן זה בא בעונות והולך, או בא באיזשהו תקופה מסוימת, ואחר כך כאילו שהם לא מכירים זה את זה. זאת אומרת, זה פשוט נדלקת איזו תוכנה פנימית, ומתקשרים ועוזבים. זהו, אין יותר כלום. זה גם כן מין או לא? או דווקא זה המין. וכל היתר זה לא שייך לזה. צריכים להבין למה אנחנו, בניגוד לחיות, אנחנו ממש קשורים זה לזה, הולכים להיות קשורים זה לזה משך כל החיים. שברגע שאני כבר הופך להיות לגבר, לבוגר, אז כבר מכאן והלאה, אני עכשיו צריך לקשור את עצמי למין נקבה, כזכר, לכל החיים. זה דבר מאוד שונה מכל החיות. ואנחנו רואים שזה דווקא לא בגלל התרבות, חינוך או משהו, אלא זה בצורה הטבעית, מדורי דורות. כך זה קיים במין האנושי, בכל בני אדם וחווה, איפה שהם לא יהיו. בכל אדם וחווה. זאת אומרת, זה היה, יכול להיות אינדיאנים דרום אמריקאים, ויפנים, וצ'וקצ'ים בצפון, ואפריקאים, ואוסטרלופיתקים, לא חשוב איפה, וממש כך. אז זאת אומרת, זה מושרש במין האנושי, העניין הזה של קשר, וקשר ארוך, קבוע, בין המינים, במינושי, בין זכר ונקבה. ולכן כאן חייבת להיות תוספת מעניינת מאוד, שאליה אנחנו לא קיבלנו שום ירושה. למה אני מתכוון? אנחנו מתפתחים לדור לדור, וכל דור הוא בעצם צריך חינוך משלו, תרבות משלו, יחסים חדשים בין בני אדם, ובהתאם לזה יחסים חדשים בין המינים. אם אנחנו מתפתחים בצורה כזאת לאורך השנים, אז כל אחד מאיתנו משתנה, וגם היחסים בינינו משתנים. האם היחסים בינינו, בכל אחד ובינינו, בין זכר ונקבה, בכל דור ודור, זה כמו הדור, דור, 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 וחלקים, ויחסים בין זכר ונקבה, בדור הזה, בדור הזה, בדור הזה, הם משתנים. האם הם משתנים בצורה טבעית? ואז אנחנו לא צריכים לשים לב על זה. או שאנחנו צריכים מדור לדור למסור את היחסים האלו החדשים, כמו שאנחנו מוסרים מדע, תרבות, חינוך, שאם אנחנו לא נמסור את זה, אז הדור הבא לא ידע. מה קורה כאן? זה נמסר בצורה טבעית, לפי התפתחות מפנימית, גם בזכר וגם בנקבה, ואז הם יודעים שאנחנו צריכים כך להתנהג. או שקיבלנו כך מאבא ואמא, שלי ושלה, ואז אנחנו צריכים להתנהג כך. אז כאן זאת השאלה. שאלה מאוד גדולה. זאת אומרת, האם ההתקשרות בין גבר ואישה בכל דור ודור, היא באה על ידי מערכת חינוכית, או על ידי המערכת הטבעית. אז אנחנו ראינו שמשך הרבה דורות זה היה בא על ידי מערכת טבעית חינוכית, שהיו חיים יחד. אפילו מורה שלי, רבש, שהתחתן עם בחורה, הם היו בני 18, ההורים שלה היו אנשים עשירים. עשירים זאת אומרת שהייתה להם דירה בירושלים, שם במקום המכובד, שם ליד כיכר השבת. אז הוא אומר, הגעתי לגור אליהם, כי לאבי לא היה איפה ובכלל, כן? זהו. אז היה להם דירה שתי חדרים. וחדר אחד הם היו מזכירים. וגם כן אנחנו היינו חיים באותו חדר כמו שההורים שלה. ושם היו עוד אחים ואחיות באותו חדר. נו, היו אז חדרים כאלו שהיום חילקו את זה לארבע חדרים ומוכרים כדירה. אבל זה, פעם זה היה חדר. אין, אבל בכל זאת, כך זה היה, כך זה היה. מה זאת אומרת, זה לא היה נחשב למשהו שלא נוח ולא נעים ולא חי כאלה. טבעי. טבעי. שהזוג הצעיר חי באותו חדר יחד עם ההורים שלה או שלו, ועוד שם אחים ואחיות וככה זה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מסירה פנימית של התרבות וחינוך המין ויחסים כמו בין כולם. כמו שהיה, גם כן כך יהיה. גם כן כך היה בבית שלו, גם בבית שלה, וגם בבית שלהם, של הזוג הצעיר. אז לכן, אמנם שזה היה מדור לדור משתנה, כן? אבל זה היה נמסר, והיה צריך להיות נמסר בחינוך, ולא בצורה טבעית שבא להם, אבל החינוך הזה היה מאליו, נמסר כך מאליו, מהחיים. גם כן, האנשים היו יותר קרובים להטבע. רובם היו כפרים, שהיו קרובים לחיות, היו מבינים ומרגישים איך שזה בעולם החי בכלל מתקיים. ואדם הוא גם כן שייך בזה לעולם החי. זאת אומרת, לא היה בזה איזה עניין של טאבו, של הבושה. ולכן קשה לנו היום, אחרי סך הכל אולי 100, 150, 200 שנה, לתאר את כל התפיסה שלהם לעומת התפיסה שלנו. וגם כן לא הייתה הפרדה כל כך גדולה בין הילדים להורים, גם כן בהתפתחות הפנימית. הקשר בין הדורות היה יותר קרוב. לא היה נתק, פער כל כך גדול בכל מה ששייך להתפתחות דור. ולכן לא פלא שאנחנו פתאום נתקלנו באיזושהי בעיה, מפרויד והלאה זה היה מורגש מאוד, אבל לא היה בסיס עדיין לכל הדברים האלו, גם כן מלחמת העולם הראשונה, השנייה, כל אירופה הייתה בכל מיני, ככה זה התפתחות של הנשק אטומי וכל מיני, היה, נכנסנו למערבולת חיצונה כזאת, שלא היה לנו לזה כל כך, לזה היה איזשהו מין תוספת, כן? וגם כן עניין של האופנה, שלא היה עד כדי כך לשכבות הביניים, ואפילו לשכבה התחתונה, ופתאום זה התחיל להתפתח ככה, זה, זאת אומרת, אנחנו לא פלא שנה שאנושות הזניחה את זה. ופתאום מגלה את עצמה במצב שהיא לא יודעת איך להתייחס לזה, אין אפילו איזה מין הקדמה נכונה מדורות הקודמים איך לגשת לזה. ואנחנו צריכים כאן להתחיל באמת מגמה חדשה. ולראות המשבר ביחסים בין גברים ונשים, בין בעל אישה, משבר גם במין, משבר גם כן בין הבעל ואישה, זה לא שייך למין, משבר בין גברים לנשים, שזה כמה כאלו רמות שבהם הוא משבר מאוד מאוד עמוק, לא מובן, הוא בסיסי, ממש בסיסי לכל מה שקורה לנו, שאם אנחנו נדע איך לגשת לזה ולתקן אותו, אנחנו נדע איך לרפות רוב הבעיות שלנו בזמן הזה. זה כי הנושא הוא שייך ליסוד החיים. זה לא שייך לביולוגיה שלנו או לפיזיולוגיה שלנו, זה עניין המהותי ששייך אפילו לא במין אנושי, אלא במקור החיים שלנו, מקור הרוחני. נו, לאיזה כיוון על הלכת בקשה? או שאנחנו נלך פנימה יותר, או שאנחנו בכל זאת עוד נדבר על הכניסה לבעיה.
הכניסה לבעיה, אם אני מבינה נכון את מה שאמרת עכשיו, שהמשבר הוא בין הצד הזכרי לצד הנקבי, אולי אפילו נגיד ככה. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, יש פה איזשהו משבר בין שני יסודות הטבע, שהם ביניהם במשבר, וכיוון
שעד היום לא היה כל כך ברור, מפני שהם היו מתפתחים והיו מתקשרים ביניהם בצורה טבעית. שזה פלוס וזה מינוס, זה זכר, זה נקבה, זה שני חלקים שבדומם, שתי חלקים שבצומח, שתי חלקים שבחי, ושתי חלקים שבבני אדם, שהוא גם כן מן החי ומתפתח, ופתאום אנחנו מגיעים ל-120, ושני חלקים האלה שבמין האדם כבר הופכים להיות יותר ממין החי, הם מתחילים לגדול מעבר לתוכנת הטבע שכבר לא פועלת בהם. ומה פועל בהם? אין תוכנה שמקשרת ביניהם. וכאן אנחנו כאילו, הם גודלים, כאילו, הם היו גודלים, והקשר ביניהם היו כל הזמן נמצא בצורה טבעית. פתאום הם הגיעו לאיזשהו מקום שממנה ועלה הם גודלים, אבל אין קשר. הקשר הוא בצורת כאוס, שאנחנו צריכים למלות את הקשר הזה, ואנחנו לא יודעים. אנחנו מסתכלים על כל דבר מה, והם מתחילים איך שבא לאדם. אלה דמוקרטיה, כל אחד יכול ככה לעשות, וזה כל אחד ככה לעשות, ואחד הופך מין למין, ואלו עושים זה לזה ככה, ונעשה דת קצרה ובעיות מתגברות. זה מפני שאנחנו הגענו למצב שאנחנו צריכים להשלים את הטבע. אבל אנחנו לא רואים, לא מבינים, לא מסוגלים. מה קורה לנו? זה צריכים לבדוק.
זה מאוד מאוד מעניין. זה ממש נשמע באמת כמו המשבר הכללי של כולנו.
זה משבר הטבע, זה לא משבר פיננסי, בחברה האנושית במקצת משהו, זה שייך ליסוד היסודות.
אז בוא ננסה אולי לבנות את החינוך הזה. איך, כי אם אני מבינה ממך נכון, אתה אומר, הטבע עד שלב מסוים היה מחבר בינינו, ומעכשיו אנחנו בני אדם צריכים ללמוד איך מחברים
היה מחבר עד שהיינו לא בני אדם, עד שהיינו מתפתחים כמו חיות. דומם, צומח, חי. כך היינו מתפתחים במידת החי, שיצאנו מהקוף, התפתחנו מהקוף, והלאה עד ימינו, כמעט עד 120. אנחנו היינו מתפתחים בצורה כזאת. וכאן עכשיו אנחנו יוצאים ממין החי, זאת אומרת, מהתפתחות הטבעית, מהתפתחות האגואיסטית, שהאגו היה איכשהו קושר בינינו, היה באיזושהי צורה קובע, איך אנחנו צריכים להיות, כי לפי האגו פשוט מאוד. לפי האגו זה מה שכדאי לי, מה שכדאי לו, עולה וכן הלאה, ואז אנחנו מתקשרים. כל אחד יודע כמה גמלים הוא צריך לשלם, עבור אישה, כדאי לו או לא כדאי לו, כי זה ממין שלה, מקרובים שלה, מכפר שלה, לא. בקיצור, הכל היה ברור לאדם. על כל דבר היה תשלום ברור. והיינו חיים ומתקשרים. גם כן היה מובן תמורת מה אני לוקח את זה, ותמורת מה לוקחים אותי. זאת אומרת, שהאגו היה שולט בכל המין האנושי בצורה פשוטה. אז היינו יודעים כמה עולה אישה, כמה עולה גבר, מי מתאים למי וכן הלאה. וכל אחד ידע את המקום ולא היה שום בעיה. אני הייתי לוקח אישה, ידע מה לעשות בחיים, כי היא גדלה גם כן בבית כזה שלימדו אותה את הכל, כן? ואז אני הייתי לוקח אותה, אני מארגנים את הכל, מה שיש, וזהו, והיינו ממשיכים את החיים. פתאום אנחנו חיים בחיים מודרניים, שאין כאן כביכול גבר ואישה, אין תפקידים ברורים, אישה נכנסת לעבודות כמו הגבר, יוצאת מהבית, היא אפילו יותר יכולה להיות מוצלחת מהגבר, עד שהיא מגיעה לרמת ראש מדינה וכן הלאה, כן? וגבר הוא לפחות כמו, או אפילו פחות לפעמים, יש שוויון לגמרי, שנשים יוצאות קדימה ויכולות לדרוש לפני הגבר כל הזכויות והכל. לומדות מזה גם כן בנות. אני לא שאני שולל את זה. אני אומר שעד כמה שההתפתחות במאה השנה האחרונות, אפילו פחות ממאה השנה, היא גם כן עבדות. רק בוא נגיד מלפני 50 שנה, ב-1950-60, התחילה התנועה הזאת באמריקה עבור ה... זה לא מלינקולן, שאלה מדובר על המאה ה-20, האמצע המאה ה-20, שאז, רק אז אפשר להגיד שממש בפועל התחילה תנועת השוויון בין הלבן לשחור, נגיד, כן? ובהתאם לזה כל היתר דברים. זאת אומרת, האנושות התחילה לשבור כל המחיצות הטבעיות שהיו משך מאות ואפילו אלפי שנים, מחיצות טבעיות בין גבר ואישה, יצאה אישה החוצה מכל העסקים הטבעיים שלה, שזה בית, ילדים, לידה, וזהו. בית, אישה זה הבית. ובזה המשפחה, כיתה החברתי, הפסיקה לפעול כמשפחה. היום צריכים מאמצים אדירים כדי לשמור על המשפחה, שבכל זאת תישאר כאיזה תא ולא תתפרק. ולשמור עוד יותר במאמצים עוד יותר אדירים, כדי שילדים איכשהו ירגישו שיש להם משפחה. כי גם הם רוצים לברוח, ויש להם אפשרויות לזה, ואסור לי בכלל גם להתקרב לילד שלי ולהגיד לו משהו, שזה הוא יכול להזמין משטרה. ובקצור, יש כאן יחס, הוא נעשה כל כך שונה. אני לא אומר שרע, טוב, שונה מהתנהגות הטבעית הקודמת, שאנחנו מתוכו רק צריכים ללמוד, אם אנחנו ניכנס לזה ונראה פער בין מה שקורה היום ובין מה שקרה לפני 100 שנה, אנחנו נראה אולי לפי דוגמה הזאת עד כמה שהאנושות התפכה. ולכן זה לא שאנחנו צריכים במשהו להביא איזה תיקון, קצת התקרבות בין גבר ואישה כדי לתקן, וגם כן איזה תוספת שיעור בבית ספר, במין, שעל ידי זה, זה צחוק. את רואה?
כן, את צוחקת. אני עכשיו מבינה.
כן, שכאילו זה מזה, אנחנו יכולים לתקן איזה... זה, נעשתה כאן מהפכה, ומהפכה שממש התהפכה, כן, היא סדרה את כל חיים שלנו מראש אל הרגליים והפוך. ואנחנו צריכים להבין את זה, ורק אחרי שאנחנו לא רק להבין, אלא להרגיש את היסודות, מאיפה זה בא, למה זה קורה, מה היה הסיבה, למה זה צריך להוביל אותנו. רק אחרי זה אנחנו אז נוכל להחליט מה עלינו לעשות, מה רצוי לעשות, והאם בכלל אנחנו מסוגלים. או אנחנו עוזבים את זה ומפרסים איך שהם הלכו עם הרוח, שהלכו וזהו, מה לעשות. נפליק ככה הלאה, בלי כיוון. כי לפעמים זה יותר טוב ממה שלהתחיל לעבוד עם ההגה ועם המפרסים, אבל אתה לא יודע לאן. אז לכן כאן אנחנו צריכים לחקור קודם כל באמת המצב, המשבר, ובהתאם לשתי הכוחות האלו, זכר ונקבה. למה במין הדומם, שזה פלוס ומינוס באטומים, בכל מיני הצורות של גבישים נגיד וכן הלאה, זה מסתדר יפה, יש לזה צורה מוצקה, למה זה בביולוגיה, בוטניקה, כן, זואולוגיה, למה שם התאים החיים, שגם כן קשורים לפלוס ומינוס, גם מכימיה למדנו, גם בכל הביולוגיה אנחנו יודעים, שהכל זה התקשרות בין שני הכוחות, וגם כן בכוחות האלו כבר יש לנו זכר ונקבה, פלוס ומינוס, איך שהם מתקשרים ובונים ביניהם כל מיני צורות, אבל צורות כבר שנמצאים בהתפתחות התאים האלו, כן, כבר בהתפתחות הדרגתית, בהתקשרות, בהתרבות, אבל זה לפי חוקי הטבע, כן? ואחר כך איך שזה קורה בצמחים, בהתפתחות והתקשרות, גם כן זכר ונקבה, אנחנו יודעים, או זה אחד עם השני, או זה על ידי הדבורים נגיד, ועוד כל מיני האמצעים, וכאן איך זה במין החי מתפתח, ואיך שזה מתפתח במין החי, לא בגלל שאני רואה את זה כאדם, אלא איך שזה אצלם, בגובה שלהם, איך שזה קורה, שאני צריך לראות את זה מתוך הטבע שלהם, ולא מהטבע שלי, שאני מקלקל את את אותה התקשרות לפי הראיית עיניים שלי. כן? ואחר כך מין מדבר שזה בהחלט הצורה המשובחת ומסובכת ביותר. ואיך אדם במשך כל ההיסטוריה הוא לקח את ההתקשרות הזאת הטבעית ביותר, שבלי התקשרות הנכונה אין כאן המשך החיים ויסוד החיים. כמו אטום לא יכול להתקיים אם אין פלוס ומינוס המקושרים נכון ביניהם. איך אדם לקח את זה ולאט לאט במשך ההתפתחות שלו קלקל את הדברים האלה, יותר ויותר ויותר, בכמה שבעצמו התחיל להתקלקל ביצר הרע שלו האגואיסטי, כן? שהתחיל להיבדל, שהתחיל לגדול כלפי אחרים וכו' וכו'. באמת איך שבמקום היחס הטבעי בין המינים, זה נכנס לשם האגו, השליטה, הכבוד, כל מיני היצרים האלו האגואיסטים שגדלו מדור לדור, ועד כמה שזה השפיע על כל המין האנושי, ובכל זאת היינו חיים עם זה, אמנם שהיו תקופות כאלו וכאלו, אבל היו מקבלים את החיים האלו בצורה טבעית, שאלו הם החיים. עד שבמאה האחרון, אפשר להגיד כך, כן, במאה ה-20, אנחנו נכנסנו למשבר מאוד מאוד רציני, שלא היה ולא ידוע ולא מובן לנו עד היום. מה קורה איתנו? אבל, כמו שכתוב, שמחזירים לבבות על הבנים ובנים על אבותם, זאת אומרת שעל ידי זה שאנחנו בכל זאת מסתכלים על הדור הבא, וכואב לנו, אמנם שלא כל כך, אנחנו אפילו נעשים אטומים לזה, אבל בכל זאת כואב לנו מה קורה איתם. יכול להיות זה יחייב אותנו בכל זאת לחשוב מה כאן אפשר לעשות בכדי להכין להם תשתית הנכונה ולחנך אותם נכון לקיום הטוב. זה באמת, זו בעיה. כי יוצא כך שעם מי שאנחנו לא מדברים, כואב לב לכל ההורים, על הילדים שלהם. אין כמעט מקרה שהורים יכולים להיות מרוצים מזה. והם לא יכולים בעצמם בדיוק להצביע על מה. ולא שהם אומרים לא, הם צריכים להיות כמונו. זאת אומרת, ממש יש כאן איזה מין גישה קונסרבטיבית. בדיוק כך, למה אצלם לא כך? לא. לא גישה כזאת טיפשית צרה. אלה רואים שהדור הצעיר הוא לא מרוצה מהחיים. אנחנו לא נתנו לו איזה גישה. כלים. פספסנו לו, כן. פספסנו לתת לו איזה כלים. איזה הבחנות, הנחיות, איזה משהו. ולכן כואב מאוד להורים על זה. לכן נראה לי שיש כאן מקום לגשת להורים ולאט לאט כך לחנך אותם.
אז קודם כל באמת זה היה מרתק, כי באמת דרך הנושא הזה של חינוך מיני, פתחת איזשהו דלת והראית, אני הבנתי בפעם הראשונה את המשבר האדיר שקיים כרגע ממש.
בין פלוס ומינוס, שתי כוחות הטבע.
כן, בין זכר ובין
נקבה. כן, עד שהוא לא הגיע לרמה האנושית בהתפתחות ממטה למעלה, לא הרגשנו שבכלל הולך כאן לקראת המשבר.
כן.
וכשהוא התחיל אפילו במין האנושי, לא הרגשנו שזה המשבר. נשחק בזה יותר, נעשה מזה יותר. בלבלו אותנו עם הוליווד, עם אופנה, עם כל מיני דברים. כאילו נעשה יותר סקסי, יותר יפה, יותר משחקי, יותר פלירט.
יותר רומנטי.
כן. שהתחלנו להיות יותר רגשיים כאלו. כן. אנחנו לא הבחנו שאחרי כל הריקודים ואחרי כל החופש ואחרי כל ההתקשרויות האלו, פתאום מגיע איזה מצב שבו אנחנו נשארים ריקים, ריקניים ומאבדים קשר בינינו. מאבדים קשר. שאפילו קשר מן גבר לאישה, הוא כבר לא הופך להיות, הוא לא, כבר לא קשר. זה התקשרות לאיזשהו מין, בניצול זה לזה לזמן קצר, ומשהו שאנחנו, מתוך זה שהלכנו אחרי טכניקות למיניהם, איבדנו משם את הרגש והוא נשאר ריק. והיום זה בכלל, כנסי לחנות מין, קחי משהו איזה פלסטיק, ותעשי מה שאת רוצה, וזה, ויש לך חיים. זהו. הוא לוקח את זה אולי בובה שמנפח אותה, ואיזה גבר שמנפח אותה. לא יודע, זה משהו, זה הולך לקראת הדברים ש... אין שם רגשות ואין כאן התקשרות. ואז יוצא שבכלל היום מדברים ובצורה רצינית, ואני מתעניין בזה וקורא, כי זה שייך לעתידה של אנושות. איך אנחנו נמשיך להתרבות בדור הבא על ידי כל מיני אמצעים מלאכותיים בבתי חולים, שם ככה וככה. זה גם כן קשור למין, שאנחנו רוצים לבחור בילדים, ואיך שהם יגדלו, בצורה כזאת שאישה לא צריכה ללדת בצורה טבעית, לא לקלקל גופה וכן הלאה. בקיצור, הולך כבר לקראת המכניזציה כזאת, שהכל זה מכונות, זאת אומרת, אנחנו כאן מחוסר ההכנה הנכונה של הדור הצעיר, לגמרי איבדנו את ה... פתאום נזל ויצא כל הרגש. שאנחנו לא חשבנו שהוא נמצא. כי אם אני מסתכל על הדורות הקודמים, זה מה כמה היה כאן. ואני הייתי בא לדוד שלי, כן, נגיד, הייתה שם לא, אצלו בת שלו או משהו, הייתי אומר, תביא, הוא היה מביא לי, היינו, עד היום ישנם הרבה מאוד מקרים, שלא נפגשים צעירים, אלא ההורים שלהם בוחרים להם, המורה שלי כך אמר גם כן, סיפר, באו בערב ההורים, הם לא היו בבית, ואמרו, ברוך, אנחנו מצאנו לך אישה. זה היה, הוא אומר, יום ראשון או יום שני השבוע. הם אמרו, ביום חמישי יש לך חתונה. זה הכל. הוא לא ראה ולא שום דבר, איך להגיד, ולא היה על זה שום שאלה. ההורים שיש להם ניסיון החיים, ויודעים את הבן שלהם, ומבינים את הכל. מי האחרים, אם לא הם, יכולים לבחור משהו מתאים לו יותר? נו? הם הלידו אותו, הם גידלו אותו כל התקופה הזאת, עכשיו הם מחתנים אותו, נותנים איזושהי דחיפה קטנה שהמשיך את החיים יחד איתה, וזהו. זה כך צריך להיות. וכאן אנחנו היום, איפה? ההורים שייכים לזה. הם מזמינים אותם לחתונה, אם כן יהיה, וזהו. זאת אומרת, זה גם כן, אנחנו צריכים להבין שזה קרה סך הכל ב-100 שנה האחרונות, 150 שנה, ולא יותר. לפני זה לא היה דבר כזה, שאני מתחתן איתה בגלל שאני אוהב אותה. זה רק רומנים היום כותבים על מה שהיה כאילו לפני 500 שנה או מה. זה לא היה דבר כזה. זאת אומרת, לא היה עניין של אהבה, במובן של היום. היה עניין של התאמה. והתאמה בדרגות פשוטות, הרגילות. אני צריך בחורה שיודעת לבשל, לסדר את הבית, לדעת איך לטפל בי, בילדים, ואיתה אני אלך ויחיה, שהיא תהיה בריאה ודאי, וזהו, מה אני צריך עוד? וגם כן היא צריכה להבין שאני בחור שאני מוכן לעבוד ולספק מה שצריך, והבעיה היא שהכל, כל היחס הזה בין גבר לאישה, שאישה זה בית, וגבר הוא מחוץ לבית, הולך וחוזר להתפרנס. כל הדבר הזה הוא נשבר. טוב, אנחנו לא יכולים להגיד שזה רע או טוב, אלא איך אנחנו יכולים להשלים עם החינוך שלנו החדש, כך שהקשר הזה הוא בכל זאת יישאר, כי אז אנחנו יכולים לשמור על התא המשפחתי.
כלומר, ממה שככה הבנתי מכל השיחה, זה שאם קודם היה לנו את האינסטינקטים הטבעיים, להתחבר בינינו באופן טבעי, היום איבדנו לכאורה את האינסטינקטים הטבעיים האלה, אנחנו לא יודעים איך להתקשר נכון בינינו, בין שני הכוחות האלה של גבר ואישה, זכר ונקבה, והחינוך, אותו חינוך שאנחנו יכולים לקרוא לו חינוך למיניות, הוא משהו שמלמד אותנו איך להתקשר ואיך להתחבר נכון, בין שני הכוחות שהם לכאורה הבסיסיים ביותר שקיימים בטבע שלנו.
אז זה בעצם צריך שלנו. לתת לנו חינוך האינטגרלי.
כן, זה החינוך.
שנקווה, נדבר על זה ונגיע לזה.
הייתי רוצה בכל זאת עוד לשאול דבר, כי תוכנית שלנו תכף תסתיים, קצת מעניין אותי. אתה מדבר על זה שמרוב שהלכנו אחרי כל מיני טכניקות, איבדנו את כל הרגש. אתה נותן דוגמה של אביזרי מין במקום רגשות והתקשרות.
לא, זה לא רק מגזרי מין. זה ריקוד ותרבות והוליווד, זה כל מיני דברים. זה גם כן בצורה טבעית. אני לא אומר שזה מלאכותית. זה הכל בטבע שלנו, אבל בטבע האגואיסטית שהתחיל להתפתח במיוחד במאה השנה האחרונות. לפני זה זה לא היה. עד לפני 120 היינו מתפתחים די בדרגת חי. ככה, הדרגת המדבר ממש, שאנחנו התחלנו להיות בני אדם, שאישה יצאה מהבית, שגברים התחילו להרגיש שהם חופשיים, שהתחילו לשבר גבולות בין בני אדם, בין המדינות, התקשרויות למיניהם סביב העולם, עם הרדיו שהתחיל בתחילת המאה ה-20, אחר כך טלוויזיה באמצע המאה ה-20, אחר כך משנות ה-90 אינטרנט התחיל להיכנס, ועד עכשיו אתה תראה באיזה קצב זה כל דבר ודבר, כל תקופה עד כמה שהיא יותר קצרה מתקופה הקודמת וכמה שהיא יותר אינטנסיבית, כן, חזקה. אז אנחנו נמצאים בהתפתחות, בהתפתחות מאוד גדולה. התפתחות, אני לא מזלזל בה, אני מכבד אותה. רק אנחנו לא משלימים מה שתלוי בנו ומה שאנחנו חייבים להשלים. זאת הבעיה. אין לי שום ביקורת על ההתפתחות של האנושות. על הקלקולים כאילו, על התיקונים, על כל מיני, לא רע ולא טוב בשבילי, אני מסתכל על זה כמו חוקר. אין כאן יחס אישי לשום דבר. ואני גם כן לא קובע שזה רע או זה טוב. זה כמו שזאב שאוכל את הכבש. אז ילד הקטן יכול להגיד איזה הוא רע, מה שהוא עושה, ועוד לבכות, ונרביץ אותו. אני לא מדבר על זה.
דרך הטבע.
כן.
אוקיי, ומה צריכים להשלים בעיניך בהתקשרות בין המינים?
על זה נדבר.
אבל במשפט אחד בכל זאת שיהיה לי ככה אופק. אם אני שואל אותך, לאיזה כיוון ההשלמה הזאת שאתה מדבר על ההתקשרות בין המינים, זכר ונקבה, לאיזה כיוון היא הולכת?
קשר ביניהם יכול להיות בכף האמצעי. שאנחנו מחנכים את הגבר ואישה, שההתקשרות היא חייבת להיות למעלה מהם. למעלה מהמין, שיחפשו משהו יותר גבוה, שאנחנו התחלנו התפתחות של בני אדם ולא דרגת חי. עכשיו, במאי האחרון, אז רק עכשיו אנחנו התחלנו להתפתח בדרגת האדם. אז בוא, אנחנו נהיה אדם, הדומה לעליון, מה שנקרא. אנחנו חייבים כאן למצוא את היסוד החדש שלנו, שבלי התקשרות הנכונה בכף האמצעי, בחיבור של שני כוחות האלו, למען ההתפתחות, תקרא לזה רוחנית, או תקרא לזה אנושית אפילו, לא חשוב, אבל שיצא מאיתנו משהו רגשי המשותף החדש. ומין זה מין, תעזוב אותו, תבדיל בין זה לזה.
כשאתה אומר הקו האמצעי, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שבקשר הנכון בינינו, שאנחנו בונים משהו, זה שזה לא דווקא גבר ולא דווקא אישה. חייב להיות כאן איזשהו בינינו, איזשהו ייצור חדש. לא ייצור גשמי כילדים, אבל בדומה לייצור הגשמי שיוצא בינינו, בהתקשרות מינית, כאן חייבת להיות התקשרות רגשית, שאנחנו בונים בינינו חום, קשר, מקור המשותף, לב המשותף בינינו, בין גבר ובין אישה, או בין כל הגברים וכל הנשים, אם אנחנו מדברים על אנושות עם הבעיה הגלובלית. וכאן זה חייבת להיות הפתרון. בלי זה אנחנו לגמרי מאבדים כל הכיוונים. לכן אני אומר שהמשבר הזה שהוא קורה כאילו בין המינים, הוא משבר הבסיסי בלגשת אליו נכון, והוא קרוב לכולם. אם אנחנו ניגש אליו נכון, אנחנו בזה יכולים לתקן כל היחסים האחרים שיש במין האנושי, וכך נתקדם לתיקון הכללי.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, זה היה מרתק.
מרתק.
תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. נלמד איך לבנות בינינו חום, קשר, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.